הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ה-11 מהלכות מעשר. בפרק זה, שהוא הפרק השלישי מששת הפרקים העוסקים בדיני הדמי, מדבר הרמב״ם על דין נתינת הדמי לאחרים. בתחילת הפרק הוא מדבר על איסור מכירת הדמי, לאחר מכן הוא מדבר על איסור הוצאת הדמי מבעלותו באופנים אחרים מבלי לתקנו, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על מקרים שונים של הפקדת דמי אצל מי שאינו נאמן על המעשרות. פותח הרמב״ם בהלכה א', אסור למכור את הדמי לעם הארץ או לשלוח לו דמי במתנה, מפני שהוא מסייע לזה העם הארץ לאכול דבר האסור. שהרי העם הארץ אינו מקפיד לעשר, ועל ידו יבוא המכשול שיוכל העם הארץ את הפירות ללא מעשר, והוא עובר בכחל ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל מוכרין ומשלחין אותו את הדמי לתלמידי חכמים. משום שאין תלמיד חכם אוכל עד שיעשר בעצמו, או עד שיודיעו אדם נאמן שזה מאוסר. דהיינו שאין שום איסור בעצם מכירת הדמי, אלא האדם רק צריך להיזהר שלא ייגרה מכשול כאשר יוכלנו הקונה או מקבל המתנה ללא מעשר. אך אין שום איסור למוכרו או לנותנו לתלמיד חכם המקפיד על המעשרות. הלכה ב', כל המשפיעים במידה גסה, דהיינו כל המוכרים בכמויות גדולות שמודדים את הסחורה בכלי מדידה גדולים, וכגון הסיטונות, סיטונאים, שדרכם למכור מאכלים רבים בכמויות גדולות, שהם מוכרים אותם לבעלי החנויות, וכך גם מוכרי תבועה, שבדרך כלל הם מוכרים את התבועה בכמויות גדולות, הרי הם מותרים למכור את הדמי ולשלחו במתנה, וזאת מפני שהם מוסיפים על המידה, שהם נותנים ללקוח יותר מהכמות שהתחייבו לתת לו, ורווחיהם מועטים, ואילו הלוקח מרוויח, ולפיכך התקינו חכמים שיהיה הלוקח או זה שנשתלחו לו במתנה, הוא המפריש מעשר דמי, והמוכר פטור. מכל מקום, היתר לסיטונאי למכור דמי הוא רק לתלמיד חכם, שהוא לא יאכל את הפירות או לא ימכור אותם ללא מעשר. אך לעם הארץ אסור אף לסיטונאי למכור דמי, שהרי ישנו חשש שהוא לא יעשר והוא עלול להכשילו בדבר איסור, כמבואר בהלכה הקודמת. אבל המודדים במידה דקה, שהם מוכרים כמויות קטנות בכלי מדידה קטנים, הרי הועיל ומשום כך המוכר מסתכר יפה, הרי הוא זה שמפריש את המעשר, ולא ימכור ולא ישלח במתנה פירות דמי, אלא מתוקן. ואף שעניין זה שבמידה מצומצמת המוכר מרוויח, הוא רק במחירה ואינו שייך במתנה, מכל מקום לא חילקו חכמים בתקנתן. מבאר הרמב״ם בהלכה ג' וכמה היא מידה גסה, שכשהוא מוכר במידה כזו הרי המוכר פטור מלעשר את הדמי. ביבש, דיינו במוצרים יבשים, מזון מוצק כתבועה ופירות, כאשר הוא מוכר במידות של חצי שעה, כ3.5 ליטרים, ובלח, בנוזלים כמו יין, הרי הוא נחשב לסיטונאי כאשר הוא מוכר במידה שמחזקת שווה דינר מאותו דבר הלח שאותו הוא מוכר. והטעם ששיעורו של הלך הוא לפי שווי ולא לפי מידה, מבאר רבינו עובדיה מברטנורה שזהו לפי שלא הייתה מידה ידועה ללך שהשער משתנה תמיד, ולפיכך שיערו את הלך לפי דמים. הלכה ד' סלי זיתים וענבים וקופות, דיינו סלים גדולים של ירק, אף על פי שהוא מוכרן החסרה, דיינו לפי עומדן דת ולא לפי מידה או משקל מדויקים, והיה מקום לומר שדינו כמוכר במידה גסה, לפי שאינו מרוויח הרבה, בכל זאת אסור למוכרן דמי שלא חילקו חכמים בתקנתם, שהם קבעו כלל שכל המוכר במידה גדולה פטור מלהפריש את הדמי, וכל המוכר במידה קטנה חייב הוא להפריש את הדמי. אלא אם כן אנו יודעים שאותו אחד שמוכר החסרה, מוכר הוא במידות של לפחות חצי שעה או שווה דינר, שאז הוא בוודאי פטור מלעשר. הלכה A, ובאם על אף שקבעו חכמים שהמוכר דמי במידה גסה, הרי הלוקח מפריש את הכל, והמוכר במידה דקה, המוכר מפריש את הכל. בכל זאת אם אמר אחד מהן, המוכר או הלוקח לחברו, בואו נתקן יחד את הפירות האלו, והשני הסכים עמו, אך לא סיכמו ביניהם איך התחלקו המעשרות, הרי בין אם מדובר באדם שהיה מוכר בדקה, שאז בעצם הוא היה אמור להפריש הכל. או שהיה מוכר בגסה, שאז לולי התנאי הלוקח היה אמור להפריש את הכל. הרי ברגע שסיכמו שהם יפרישו יחד, בשני המקרים הדינו שמבין שני הדברים שצריכים להפריש בדמי, תרומת מעשר ומעשר שני, הרי המוכר מפריש את תרומת המעשר, והלוקח מפריש את המעשר שני. בדבר זה, תנאי של בית דין הגדול הוא, שאף שהם סיכמו ביניהם להפריש יחד, אין אנו אומרים שכל אחד יפריש חצי, הן מתרומת המעשר והן מהמעשר שני, אלא בית דין קבעו שהמוכר יפריש את תרומת המעשר והלוקח את המעשר שני. הלך אבב חבר ואמר את שירשו את אביהנה מהארץ, ובכלל הירושה יש פירות שמכיוון שאביהם היה מהארץ הרם דמי, יכולו החבר לומר לאחיו מהארץ, תול אתה חיטים שבמקום פלוני, ואני חיטים שבמקום פלוני, או תול אתה יין שבמקום פלוני, ואני יין שבמקום פלוני. ואין כאן בעיה שהבן החבר מוכר דמי לבן העם הארץ, ומכיוון שהם חולקים מין אחד, הרי אנו אומרים שעוברר הדבר מלמפרע, שהחיטים שנטל התלמיד חכם, הוא ירש אותה מעיקרה מהאבא. ומכיוון שאיסור הדמי הוא מדרבנן, הרי בדברים דרבנן יש ברירה. אבל לא יאמר לו החבר לעם הארץ, תול אתה חיטים ואני אקבל תמורתם סעורים, או תול אתה הלך כגון יין ושמן ואני אקבל את היבש, כגון תבועה ופירות, ואף במין אחד כענבים ויין, הרי הלך והיבש נחשבים כשני מינים. מפני שזה החבר בכזו צורה של חלוקה, מוכר דמי לאחיו עם הארץ, וכבר נתבהר שאסור למכור לעם הארץ דמי. ובשני מינים לא שייך לומר ברירה, שעוברר הדבר מלמפרע שהוא ירש את המין הזה, ואחיו ירש את המין השני, שהרי כשמת אביהם יש לשניהם חלק בכל אחד מהמינים. על החזיין, מי שהיה נושא ירק של דמי, שקנה הוא החבר מעם הארץ ועדיין לא ישרור, וכבד עליו מסעו, שנהיה לו קשה לסחוב את כל הירקות, ורצה להשליך ממנו, דיינו חלק מירקות הדמי על הדרך כדי להקל ממסעו, הרי זה לא ישליך עד שיעשר את אותו ירק שמשליך, כדי שלא תהיה תקלה לעמי הארץ שימצאו את אותו ירק, שהרי נוכלין אותו בדמי ללא שיעשרו אותו. דאף שמדובר בדמי ורוב עמי הארץ מעשרים מהם, וגם סביר שישליך את הירקות הפחות מובחרים ויש פחות סיכוי שאנשים ייקחו ויוכלו אותם, מכל מקום לא יתירו לו להשליך את הירק עד שיעשר. וכתב הרבינו שמשון שמדובר בירק הנאגד שכבר נגמרה מלאכתו, שאם עדיין לא נגמרה מלאכתו הרי מה שמשליך הוא הפקר, והמפקיר לפני גמר מלאכתו הרי הוא פטור ממעשר. הלך החטא הלוקח דיינו הקונה ירק מן השוק שיש לו דין דמי, הוא משך אותו לשם קניין, וכתבו המפרשים שבירק בדרך כלל הקניין יהיה הגבעה ולא משיכה, משום שהוא דבר קל שדרכו בהגבעה. הוא מדובר שכבר סיכם עם המוכר על המחיר, או בדבר שדמיו קצובין, הרי אף על פי שלא שקל את הירק ולא מדד אותו לפי מידת נפח, וגם עדיין לא נתן את הדמים עבורו, הרי כאשר הוא עשה את ההגבעה, הרי הוא קונה את הירק של הדמי, ולפיכך אם נמלח שהתחרט על הקניין, והחליט להחזיר את הירק לבעל החנות, ובעל החנות הסכים לקבל ממנו את הירק, הרי זה לא יחזיר לו את הירק עד שיעשר. ומכיוון שהוא כבר קנה את הירקות, הרי ירקות הדמי הם שלו, וכאשר הוא נותן אותם חזרה למוכר, אף שהדבר הוא מהסכמתו, הרי זו מחירה שהוא מוכר את הפירות בחזרה למוכר, ואסור למכור את הדמי לעם הארץ. ובהלכות הבאות יבואר דין המוצא פירות ואינו יודע מה דינם. הלכה ת' אתה מוצא פירות בדרך, שהוא מוצא פירות שכבר נגמרה מלאכתם, ולא יודע מה טבעם, האם הם נתחבו במעשרות, ואם כבר ישרו אותם, הרי הדין הוא שאם רוב מגדלי הפירות מכניסים אותן לבתיהן, לצורך צריכה אישית ולא למחירה, הרי הוא פטור מלעשר, מכיוון שפרי העומד להכנסה לבית עדיין לא נקבע למעשר עד שיכניסו לבית, ולפיכך הוא יכול לאכול מהפירות הרי. ואם רוב מגדלי הפירות מכניסים אותם על מנת למכור בשוק, הרי נתבהר בפרק ג' שתכף לאחר שנגמרה מלאכתם הוקבעו למעשרות, ואסורים אף באכילת הרעי עד שיעשר, ולפיכך באופן זה הרי אלו הפירות דמי, שהרי הם חייבים במעשרות, אך ייתכן שמכיוון שכבר נתחייבו במעשרות, הרי בעל הפירות ייסר אותם כבר, ולפיכך הוא מעשרם כפי שמעשרים את הדמי. ואם המכניסים לביתם ומכניסים לשוק כמחצה למחצה, שחצי מהאנשים מכניסים את הפירות לביתם ומחציתם מכניסים את הפירות כדי למוכרם לשוק, הרי מספק יש לנו להחמיר ולהסר את הפירות כדמי. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוד, והמוצא פירות במקרה שהרוב מכניסים כדי למוכרם בשוק, שהוא חייב להסרם דמי, הרי אם נטלן שהמוצא לקח את הפירות על מנת לאוכלן, ולאחר מכן נמלח שהוא חזר בו והחליט להצניע אותם, ולא לאכול אותם באופן מיידי, הרי לא ישה אותן עד שיעשר, כדי שלא יהיה על ידם תקלה לאנשים אחרים. ומכיוון שהרוב מכניסים לשוק, ופירות אלינו התחייבו כבר במעשר, הרי ברגע שזכה בפירות, אף שאינו מתכונן לאכול אותם עתה, אסור לו להצניע עד שיעשר, דמוטל עליו לדאוג שהפירות שהם עתה שלו לא יהוו תקלה לאחרים. אך זהו כשנטלה מתחילה על מנת לאוכלם והוא כבר זכה בהם, אך אם נטלה מתחילה רק בכדי שלא יובדו, דיינו שהוא רצה להצילם שלא יהיו מונחים בביזיון, אך לא חשב לזכות בהם, הרי באופן זה שהוא לא קנה אותם, הרי זה המוצא מותר גם לשאותן אצלו, ומכיוון שאינם שלו, אין מוטלת עליו החובה לדאוג שלא יעבו תקלה, לפיכך הוא יכול להשאיר אותם אצלו במצב של דמי שספק אם הם מאוסרים, עד שירצה לאוכלן או לשולחן לאחר במתנה או למוכרן, ואז לפני שיוכל לשלח או ימכור אותם, יאסר אותן דמי. דאף אם הוא משלחם לאחר ללא שזכה בהם, הרי אין זה דומה למצב שהוא משהה אותם, דכאשר הוא שולחם למישהו אחר ללא שיעשרהם, הרי הוא גורם בידיו תקלה לאחרים. הלכה י' א', כניבת ירק, דיינו עלי ירק מאופשים, הנמצאת בגינה, שמצא אותה אדם בגינה לאחר שנזריקה על ידי הגנן, הרי זו פטורה מן הדמי, שאין הוא צריך להפריש ממנה מעשר מספק כבדמי, והם פטורים מן המעשרות. אבל כניבת ירק של בעל הבית הנמצאת בבית חייבת במעשרות, משום שיש בעלי בתים המקפידים יותר על מזונם וחותכים מהירק חלקים שאינם משובחים כל כך, אך הם עדיין ראויים לאכילה. וכניבת הירק שהושלחה על גבי ההשפעה בכל מקום מותרת ללא מעשרות, דאף אם מכניבת ירק שהשליחו הבעלי בתים, מכיוון שהיא על גבי ההשפעה, הרי איננה נחשבת כבר לאוכל ולא חלים עליה חיובי הפרשת תרומות ומעשרות. הלכה י"ב, הנותן לפונדקית בעלת פונדק, אכסניה, שאינה נאמנת על המעשרות, קמח או ירקות וכדומה, על מנת לבשל לו ולאפות לו. הרי הוא מעשר את שהוא נותן לה לפני שייתן, כדי שלא יהיה על ידו תקלה לאחרים, ואם היא תיתן את המאכל שלו לאחרים, הוא מעשר את שהוא נותן ממנה, דייתכן שהיא נתנה לו מאכל של אחרים, וייתכן שאיננו מאוסר. והוא חושש לזה מפני שהיא חשודה להחליף את של זה בזה, דאף שיתבהר בהלכה הבאה שסתם המארץ אינו חשוד להחליף, הרי הפונדקית חשודה להחליף, דייתכן שהיא סוברת שהיא עושה את הדבר לטובתו, כגון שהמאכל שלו נצטנן, ומביאה לו מאכל של מישהו אחר שהוא עדיין חם. אך החשש הזה הוא דווקא בפונדקית, אבל הנותן לחם אותו, בין שכבר נשא את ביתה ובין שרק הרס אותה, או שנתן לשכנתו פת לאפות ותפשי לבשל, אף כאשר חמותו או שכנתו אינה נאמנות, הרי אינו חושש לא משום מעשר, שמה הפירות אינה מאוסרים, ולא משום שביעית, שאינו חושש שמה נתנה לו מספיחי שביעית שאסורים באכילה, מפני שאינה חשודה להחליף, שרק הפונדקית חשודה להחליף, משום שהיא מבשלת לכמה אנשים, והיא מעוניינת שיהיו מרוצים, ולפיכך כאמור ייתכן שהיא תיתן לו מאכל של אחר, כדי שיהיה לו מאכל חם. אבל בשכנתו ואף בחמותו אין חוששים לכך. אך רשי סובר שדין חמותו כדין הפונדקית, שגם חמותו רוצה להגיש לחתנה מאכל משובח והיא חשודה להחליף. וכן נפסק בשולחן ערוך בנוגע לחשוד לכלל האיסורים, שאף חמותו חשודה להחליף. ממשיך הרמב״ם במדברים אמורים שחמותו ושכנתו אינן חשודות, בזמן שנתן לה את כל החומרים הנצרכים ואפילו את השעור לעיסה, בצק שהחמיץ זמן רע ונותנים אותו בעיסה כדי לגרום להתפחתה, ותבלין תבלינים לקדרה לצורך הבישול, שמכיוון שנתן לה את כל המצרכים לצורך האפייה והבישול, והיא אינה חשודה להחליף, הרי הוא יכול לאכול את מה שהיא הופעה ומבשלת ללא חשש. אבל אם לא נתן לה את השעור או את התבלינים וכדומה, הרי הוא חושש משום מעשרות, וכן חושש משום ספיחי שביעית, דאף שהן אינן חשודות להחליף, הרי מכיוון שלא נתן להם את השעור והתבלינים, הם יאלצו להשתמש בדברים אלו משל עצמם, והרי הן חשודות על המעשרות ועל השביעית, והשעור המחמיץ והתבלינים הנותנים טעם, יאסרו את כל המאפה או התבשיל. ולפיכך אם הייתה השנה שנת השמיטה, הרי המאפה אסור באכילה, משום שיש לחשוש שמעשהור שנתנה בו מספיחי שביעית הוא, דהיינו שצמחו מעצמם בשביעית וחכמים אסורים באכילה. ובשאר השנים שיש לחשוש רק משום מעשר, הרי הוא יכול לאכול את המאכל לאחר שיעשרנו כדמי. הלכה י' ג' המוליך חיטב לתוכן המארץ על מנת שיתחן אותם עבורו, הרי אין בחז קטן שהוא יכול להשתמש עם הקמח שהוא מביא לו, ללא חשש שהוא הביא לו את של אחר, משום שאינו חשוד להחליף, שאין התוכן העם הארץ חשוד להחליף את הקמח ללקוחות שלו, שהרי הוא יודע שהחבר מקפיד על התרומות והמעשרות. אבל אם הוליכן לתוכן נוכרי, הרי הם דמי שמה החליפן בחיטים של עם הארץ, דהרבה מביאים לתוכן את תבואתם כדי שיתחן אותה, ובהם עמי הארץ, והגוי שאינו יודע על התרומות והמעשרות, אינו רואה בעיה בזה שהוא מחליף את הקמח של עם הארץ בקמח של החבר. ואף שהקמח של עם הארץ עצמו הוא רק ספק שמה לא יסר, וכאן יש רק חשש שמה יחליף ואם כן זהו ספק ספקה, וברק אסף משנה שמכיוון שבדמי החמירו ולא סמכו על כך שרוב עמי הארץ מעשרים, הרי החמירו גם בספק ספקה. אך כאמור, באם הוא תחן אצל תוכן יהודי, אף אם הוא עם הארץ, אין הוא חשוד להחליף, ואתה מוסיף הרמב״ם, שלא רק התוכן אינו מחליף, משום שהוא חושש לפרנסתו, באם יצא עליו שם רע שהוא מחליף. אלא אף המפקיד פירות אצל עם הארץ, שהוא אדם רגיל, שבאם יחליף הדבר לא יפגע בפרנסתו, מכל מקום מראה הפירות בחזקתן שהם מאוסרים, משום שאף הוא אינו חשוד להחליף את הפיקדון. הלכה י' ד' עם הארץ שהיה משתמש בחנותו של חבר, דיינו שהיה משמש כמוכר בחנותו של החבר, בתור עובד שלו, הרי אף על פי שחבר יוצא ונכנס, ולא היה תמיד בחנות, שאינו נמצא שם תמיד וישנם זמנים שעם הארץ נמצא שם לבדו, הרי זה מותר לחבר לאפשר לעם הארץ למכור את פירותיו, וכן מותר לחברים לקנות פירות בחנות, ואינו חושש שמה החליפה עם הארץ בשעה שלא היה שם, ומכיוון שהחבר יוצא ונכנס והוא אף פעם לא יודע מתי הוא ייכנס לחנות, הרי הוא חושש להחליף. אך כתבו המפרשים שבמקרה שהחבר לא יוצא ונכנס, אלא הוא מאפשר לעם הארץ להיות שם כל הזמן לבדו, הרי ישנו חשש שמה יחליף וימכור שם פירות שאינם מאוסרים, מכיוון שהחבר שמח עליו ואפשר לו להיות האחראי על מכירת הפירות בחנות. הלכה תתפיו, המפקיד את פירותיו אצל הנוכרי, הרן כפירותיו של הנוכרי, שחזקתו של הנוכרי להחליף את הפיקדון, ואין לנו חוששים שהחליף את הפירות עם פירות של עם הארץ, ויהיה לפירות דין דמי, משום שאין הוא תוכן וכדומה שיש לו משל הרבה אנשים, אלא החשש הוא שהוא החליפם עם פירותיו שלו עצמו, ואיך הוא דינם, איך הוא צריך לנהוג בפירות הפיקדון שהוא קיבל חזרה מהנוכרי, הרי אם היו פירות שעדיין לא נגמרה מלאכתן, כגון תבועה שנקצרה ועדיין לא נידושה, או אף אם נידושה ועדיין לא נזרתה, ונגמרו ביד הישראל לאחר שלקח את הפיקדון חזרה, הרי הוא מפריש את מעשרותיו כמו שביארנו בהלכות תרומות שפירות של גוי שנגמרה מלאכתם ביד ישראל הרי הם חייבים במעשרות, ואם כן, באם החליפם הגוי בפירותיו, הרי מאחר שנגמרו ביד הישראל הוא חייב לעשרן, ובאם הם הפירות שלו, הרי מאחר שלא נגמרה מלאכתן, מסתם המדובר שעדיין לא יפריש מהם את המעשרות, הרי בוודאי שהוא חייב לעשר אותם. ואם היו הפירות שיפקית ולים וכבר נגמרה מלאכתן, הרי בזה הוא חייב להפריש רק מחשש שמה לא החליף הנוכרי, והם אותם הפירות שיפקיד, שכבר נגמרה מלאכתן ביד הישראל המפקיד תחילה, ועדיין לא יפריש מהם תרומות ומעשרות. אבל אם החליף, ופירות אלו של הגוי הרי הם פטורים מתרומות ומעשרות, שכך הוא דינם של פירות הגוי שנגמרה מלאכתן ביד הגוי. כותב הרמב"ם מסברה, ולפיכך יראה לי שהמעשרות שיפריש במקרה זה הרי הם ספק, וממילא יכול להחזיקן לעצמו שהמוציא מחברו עליו הראיה, ואת התרומות הוא יכול למכור לגוי. אבל אם יפקיד אצל הנוכרי חולין מתוקנין, פירות שנגמרה מלאכתם שכבר הפריש עליהם תרומות ומעשרות, הרי אינו צריך להפריש עליהם כלום, שהרי ממה נפשך? באם הם הפירות של המפקיד שלו החליפם, הרי כבר הפריש עליהם תרומות ומעשרות. ואפילו אם החליפן הגוי בפירותיו, הרי פטורינן, שהרי מדובר בפירות שכבר נגמרה מלאכתן, ובאם הם של הגוי, הרי נגמרה מלאכתן ביד הגוי, ובמקרה כזה פטור הישראל מלאסר אותם. וכמו שביארנו בהלכות תרומות, שנאמר בתורה בפרשת שופטים בנוגע לתרומה, ראשית דגנך, שחיוב הפרשת התרומה, ומזה נלמד גם על המעשרות, הוא רק על דגנך של הישראל, דיינו שהישראל עשה אותו לדגן, על ידי שמירח את התבועה וגמר את מלאכתה, ולא דגן גוי. שכאשר הגוי גומר את מלאכת התבועה, וכך גם בשאר הפירות, הרי אף אם הישראל קנה או קיבל אחר כך את הפירות, אין הוא חייב להפריש עליהם תרומות ומעשרות. וכאן מסתיים הפרק ה-11.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.